עכשיו שאלה. שמעתם פעם על הפרשן הפנימי? פרשן פנימי. היום מחקרים בתחום הנוירולוגיה מדברים בלי סוף בעשור האחרון על הפרשן הפנימי הזה, שנמצא במוח של כל אחד מאיתנו, והוא, ורק הוא, כביכול קובע את איכות החיים שלנו. לא מה שקורה בשטח, בעולם הניתוב הלשוני הפסיכולוגי, ה-NLP שדיברנו, יש עיקרון שקוראים לו המפה, אינה השטח. מה פירוש המפה אינה השטח? אתה נמצא עכשיו בשיקגו עם מפה של העיר ניו יורק. המפה זה לא השטח. המפות הפנימיות שלנו, הפירושים שלנו על מה שקורה, זה בדרך כלל רחוק שנותו ממה שבאמת קורה במציאות. מתחומי המדע, רוב הכוכבים שאתה רואה הם כבר לא קיימים, וזה ידוע. רק עד שהאור משם יגיע לפה ייקח הרבה מאוד זמן. השמיים הם באמת לא כחולים. והקיר הזה הוא לא דומם, יש פה אין סוף רטיטות של אנרגיה וקוונטים שאם היינו רואים, היינו נבהלים. אנחנו לא מבינים באמת מה קורה במציאות. כך גם בסיטואציות היומיומיות שאנחנו חווים. לא הסיטואציות, זה מה שגורם לחרדה או לשמחה, להתכנסות בתוך עצמי או לפעולות טובות, אלא מה יקבע את אופי הפעולות, את ההרגשות, את איכות החיים? רק הפרשן הפנימי. אתם תראו את שני האנשים חווים בדיוק את אותה חוויה. את אותה הרצאה, זה יוצא מפוחד, השני יוצא מלא עידוד. מה יצר את ההבדל? הפרשן הפנימי הזה. סיפר לי איזשהו אדם, באחת הסדנאות, שהוא נכנס בעקבות אירוע מאוד מאוד פשוט לכאורה, לאיזושהי חרדה של כמה ימים. פשוט, כל פעם הוא התכנס בתוך עצמו ופשוט התעצב, כעס. על מה הוא מדבר? הילדה הקטנה שלו נפלה בבית. המראה של הנפילה ואיך שהיא בכתה אחר כך, צער את כל אנשי הבית. הוא אבל כנראה מאוד מאוד רגיש באופי שלו. הוא זוכר כל פעם את הצליל, סליחה אם אני קצת, זה לא כל כך נעים, של הראש של הילדה הקטנה נחבט ברצפה. זה רע שאתם, מי שעכשיו קיבץ את שרירי הפנים, זה בגלל שהוא שמע לחישה של הקול הזה בפרשן הפנימי שלו. החבטה של הראש ברצפה, יש לזה מין רעש מסוים שלא נדע מצרות. הרעש הזה נשאר אצלו בזיכרון. עכשיו, כמה פעמים ביום הרעש הזה התחיל להתנגן לו עוד פעם, כאילו הבום הזה. אז עוד פעם זה עשה לו הרבה מאוד צער. הוא אמר לי, מה אפשר לעשות? אמרתי לו, תשב בבקשה, תעצום את העיניים, נסה לעשות מה שאני אומר לך. תדמיין שוב פעם, איפה ישבת? באיזה ספה היית? באיזשהו מקום בסלון? ותראה שוב פעם את ביתך נופלת, רק שתשמע את הצליל הפעם, אני רוצה שתשנה אותו. קראים את הפטיש הזה של יום העצמאות, עם הצפצפה, אני רוצה שתראה אותה נופלת ותשמיע חזק בקול הפנימי שלך, כשהראש שלה נחבט ברצפה, את הצליל של הצפצפה הזו. הוא אומר לי, אוקיי, הוא עשה את זה פעם אחת. לא נשמע שם הבום, בדמיון אפשר לעשות הכל. הוא שמע את הציצוף. אמרתי לו, האם זה מצער אותך? הוא אומר לי, לא. הכל פשוט, מה שצייר אותו זה רק הקול הפנימי ולא מה שקרה. אחרים ראו את זה וזה עבר כמו שצריך, בסדר גמור. האיש הזה, 12 פעמים, עוד פעם חזר לחוויה שהיא עומדת, נופלת עם רעש הצפצפה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. היום הזה עבר בשלום. שום לחץ, שום פחד או מועקה בעקבות אותה נפילה. הקול הפנימי הזה, אם אני עכשיו מבקש מכם, דמיינו בבקשה את המורה בבית הספר, עם ציפורניים, לוקחת אותם ו... מה קרה? השפעתי לכם כרגע על מערכת העצבים. וואו. יש לי יכולת פסיכוקינטית. לא נגעתי בכם. מה קרה? אתם עכשיו לא סתם שים... אוי! מאיפה זה בא? יש כרגע אצלכם במוח איזשהו קול פנימי. הקול הזה... יש לו גישה ישירה למערכת העצבים והתחושות שלנו. זה מדהים עד כמה. עכשיו, יש קול פנימי, יש מיצג פנימי. מיצג זה בעצם תמונה. חבר שלי רוני, יוצא מבית הכנסת, רואה את הבן שלו, נחמן, בוכה מרורים. ילד כזה חמוד, קטן, עם פאות, ילד יפה. אומר לו, נחמן, מה קרה? אומר לו, אתה רואה את הילד הזה שם? הוא חבט לי את הראש בקיר, הוא תפס לי את הפאה, חבט לי את הראש בקיר, הוא דרך עליי, כילל אותי כך וכך. אומר לי, רוני, באותם רגעים, היה לי כזה כעס בכל הגוף. התחלתי לצעוד לכיוון אותו ילד. ורוני אומר לי, אני אומר לעצמי, מה כבר אפשר לעשות לילד? זה ילד. לשאול אותו איפה ההורים שלך גרים, ללכת אליה לדבר איתה, לעשות משהו, אבל לא יכולתי להירגע. ודאי שלא לעשות לו כלום, אבל הוא צעד לכיוון הילד, לשאול, לעשות משהו, הולך לשם בשיא הכעס. ואז שנייה לפני שהוא מגיע לילד הזה, הבת שלו, עודל, אומרת לו, אבא, אם זה הילד הזה, אל תעשה לו כלום, כי אבא שלו נפטר לפני כמה ימים. הוא אומר לי, רוני, דבר מדהים. מדובר בכעס, בטינה, תוך שניות, זה התהפך, אבל בשניות, לחמלה, לרחמים. הייתי מסוגל לחבק אותו, אומר לי. מה יצא פה את השינויים? עשינו מה זה קול פנימי או מיצג פנימי. רוני יוצא בבית הכנסת, מה באמת קרה שם באירוע? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שנחמן הגזים, נחמן שיקר, מי אמר שבאמת חבטו לו את הראש בקיר בפאה ודרכו עליו וכו'. אבל כשרוני שמע את זה, ראה שאיזשהו מיצג פנימי בראש של ראש נחבט בקיר, אולי איזשהו קול פנימי, תלוי איזה מערכת הופעלה שם, שמיעתית או חזותית. זה חדר על מערכת העצבים והספיק לעורר אצלו זעם, טינה, כעס וכו'. זה השפיע על ההחלטות שלו ואז הוא נע לכיוון הפעולות. הפעולה הזאת תייצר גורל, נכון? אבל לפני שהוא תפס את הילד עם כל הכימיקלים המרעילים שיש לו כרגע בגוף, כעס, טינה וכו', הוא שומע עוד איזושהי בשורה שגם היא לא בטוח אמיתית. אז זה לא משנה, זה פשוט נכנס. אבא שלו נפטר לפני כמה ימים. מיצג פנימי חדש נוצר שם, שינה לו את כל המערכות. לאן אלמו כל הכימיקלים שיצר הכעס? מה בלע אותם שם? מה הפך מטינה לחמלה? כוח מדהים של סרטון פנימי או מיצג פנימי. אם אני רואה שהוא אדם בקורס צניחה, שמפחד לקפוץ מהמתקן אימונים בבסיס תל נוף, הפחד זה לא הגובה ולא המתקנים. זה שהוא כל פנימי שכנראה לוחש לו, יקרה לך משהו. והכל הפנימי הזה, אם הייתי יכול שנייה אחת לומר לשי, לשנות את הפיזיולוגיה שלו, לעמוד כאילו האדם הכי אמיץ בעולם כרגע, עם איזשהו מבט מסוים בעיניים, עם מתח שרירים, ולגרום באופן יזום לקול שלו לומר, זה בסדר גמור, אתה האדם הכי בטוח בעולם, לא יקרה כלום, אתה אמיץ. משהו ישתנה בתחושות. רק צריך להתאמן ולראות איך עושים את זה. יש הרבה מאוד דוגמאות על אנשים שסובלים מחרדה מסוימת, מאיזושהי דאגה מטרידה שמחלחלת כל זמן, שרק התאמנו איתם לשנות את הקול הפנימי, או להסריט את המיצג הפנימי בצורה קצת אחרת באופן יזום, שמשמיעים בבית פעם פעמיים, כאילו משהו השתנה בסרטון הפנימי. זה קובע את איכות החיים. דוגמה אחרונה, אמא נכנסת הבית, רואה שהבית שלה מלא, החדר מלא בבלגן. והיא אומרת, עוד פעם הילדים הללו מזלזלים בי, ביקשתי שיסדרו את החדר אלפי פעמים. למה הם עושים את זה? ואז היא כועסת. מה הכעיס אותה? לא נכון. מה היא סיפרה לעצמה על הבלגן? רק זה מה שהכעיס אותה. שהרבה אמהות שירו בלגן והכל בסדר. הפוך. בורא עולם, תודה רבה. לא החדר זה שהיא, לא הבלגן. אך ורק הסיפור הפנימי. אם שנייה לפני שאתה נכנס לחדר, מודיעים לה שהיא זכתה בפרס של $10,000. ואז היא נכנסת לחדר. משהו יעצבן? כפר על הילדים האלה שהמשיכו לעשות בלגן כל היום. נכון? הדבר היחיד שמעצבן זה הפרשן הפנימי. עכשיו, יש 6 כללים שלא נדבר עליהם, איך באמת זה עוזר ברמות מדהימות כשמשתמשים בזה. זה הרבה יותר פשוט מלשבת ולשנן. איך באמת אני מתחיל לשלוט על הקול הפנימי, לא באופן יומיומי, אלא אני עושה תרגיל מסוים, זה נקרא לסרוט את הדיסק, ומשהו משתנה בחשיבה בסיטואציות מסוימות של נהיגה, פחד וכו' וכו'. אבל יש דרך אחרת, לעקוף את כל המערכת הזו ולתכנת את הקול הפנימי או את המיצג הפנימי בלי לגעת בפרשן הזה. איך עושים את זה? ופה אני שואל שאלה. האם, באמת זה, האם הקול הפנימי מתחוללות ישועות ונפלאות בעניין השקט בשיעור, בעזרת השם? אם הקול הפנימי מייצר שינויים פיזיולוגיים. לפעמים קול פנימי גורם לאדם להישען לאחור באמצע שיחה, או גורם לו להתכווץ או להישרב ידיים, או להשתנות ממש בהבעות הפנים שלו, רק בגלל איזשהו קול פנימי, נכון? אם קול פנימי יוצר שינויים פיזיולוגיים, ממש, מתח שרירים, רעידות, הזעה או שמחה, השאלה אם זה דו-סיטרי. אם פירושים פנימיים עושים שינויים בפיזיולוגיה שלנו, בקצב של ההליכה, בקצב הנשימה, בתנוחות השרירים. אם אני עכשיו אעזוב את הפרשן הפנימי ויעשה שינויים פיזיולוגיים בגוף שלי, כבר נראה מה הכוונה. האם זה כשלעצמו באופן אוטומטי ישנה את הקול הפנימי שלי?
כן.
האם זה דו-סיטרי? התשובה היא חד משמעית כן. יש שם הרבה מאוד שיטות שעוסקות ברפואת הנפש ובסילוק של חרדות רק על ידי תנועות הגוף שלנו. הם קוראים לזה איכות החיים, איכות התנועות. הפיזיולוגיה שלי לא רק שהיא תשפיע על הרגשות והפרשן שלי, אלא גם על שלכם. הפיזיולוגיה שלי תשפיע על תחושות של אנשים אחרים. דוגמה הכי פשוטה, אני מגיע היום לשיעור נניח, נעשה איזושהי הצגה קטנה, אני מגיע, פעם ראשונה אתם רואים אותי, נכנס פנימה, ערב טוב לכם. היום אנחנו נדבר, הנושא מאוד מעניין, קר נכון? הנושא הזה מאוד מרתק לדעתי. וכל אדם שנפגש עם התכנים הללו, רעש פה, אני רוצה להרוג אותו. לך מפה, נכון? אתה רוצה לברוח מכזה אדם. אבל זה ישפיע רגשית, נכון? זה היה קודם הרבה בצבא.
ירדים,
זה ישנה את הפיזיולוגיה, זה ייצור פירושים פנימיים מסוימים. מה זה תקשורת לא מילולית? תקשורת מילולית זה מה שאני מדבר, מילים. תקשורת לא מילולית זה איך אני לוחץ את היד לבן אדם. איך אני נותן לו טפיחה על השכם. האם אני מחייך לו? איך אני מדבר? אני יכול לומר לכם, חבר'ה, ערב טוב לכם. הנושא שלנו מאוד מעניין. זה בלי תנועה. יכול לומר, חברים יקרים, ערב טוב, הנושא של היום הוא מהמעניינים ביותר שיש. ודאי שזה תופס יותר תשומת לב של התת מודע שלנו. תקשורת לא מילולית. יוד ידיים, יש אדם שדבר ככה כל ההרצאה. קיצור, היינו שם והיה מעניין והכוכבים אמרו וכו'. זה קשה. מצד שני, אף פעם לא ראינו כזו מציאות שהאדם שבא משם יגיע עד... זה משנה, נכון? כל האלמנט הזה של אתן קשים בה, שישה ממנו זה רק תקשורת שהיא לא מילולית. גם נקיות בחדר זה תקשורת לא מילולית. גם הופעה זה תקשורת לא מילולית. היה לי עכשיו איזשהו קטם גדול מאוד כאן, זה היה מפריע לכל מהלך ההרצאה. התקשורת הלא מילולית, בשיחה של מחירות, בהרצאה, בשיחה עם הבן, משפיעה הרבה יותר מהתוכן המדובר. אתה יכול לשמוע את אותו תוכן משני אנשים, זה ישעמם וזה יניע אותי לאיזושהי פעולה. במה זה תלוי? בעולם המחירות, בעולם הניתוב הלשוני הפסיכולוגי, ה-NLP, תמיד אומרים ש-55% ממה שישפיע על האדם במהלך השיחה, זה קודם כל התקשורת הלא מילולית. התקשורת הזה, איך אתה לוחץ את היד? אני מכיר איזשהו אדם שהייתי חייב לדבר איתו על זה, חצי מהבית כנסת שלנו כועס עליו, ומתחיל פשוט לפתח שנאה, למרות שלא דיבר איתם אף מילה. זה איך הוא נכנס לבית הכנסת. הפנים נפולות, הכתפיים שלו תמיד שמוטות, הוא בקושי אומר שלום למישהו, הפנים כאלה תמיד זעופות, ותמיד כשאתה בא ללחוץ לו את היד, אתה בא בהתלהבות, שלום, שבת, שלום, נותן לך יד כזו רכה ורפה, נכון? אתה מרגיש כאילו נפלת לאיזשהו מקום. אני בחיים לא אגיד אותו שלום. לא רואה אותו יותר ממטר, לא מדבר איתו יותר, נכון? מה קרה? משהו בתקשורת הלא מילולית פגע בך. פעם שאלתי אותו, תגיד לי, איך אתה מצליח לעשות את זה? אתה צריך לעשות סדנה, איך להיות בדיכאון כל הזמן? הוא באמת מצליח בצורה עקבית, סיסטמטית, להיות דיכאוני, שלילי וחרד כל הזמן. למה? התחלתי לנתח אותו. פעם כתבתי את זה על הלוח ככה, אחד כנגד השני. תמיד כשהוא הולך, הראש שלו מופנה כלפי מטה. תמיד הכתפיים שלו שמוטות. תמיד הוא הולך לאט. תמיד שומעים את ההליכה שלו כי הוא גורר את הרגליים. תמיד הוא מדבר מאוד לאט, והתנועות שלו הם כאלה... אוקיי. שווים אתם. זה נקרא כוח העמדת הפנים. תנסו עכשיו בשתי דקות, בהליכה הביתה, להעמיד פני האדם העצוב ביותר בעולם. זה אומר להשמיט, לשמוט את הכתפיים, לנשום קצת לאט, להוריד את הראש כלפי מטה, ללכת לאט, לגרור את הרגליים ברצפה, ולהשתדל לדבר לאט. אתם לא תשימו לב, פתאום תמצאו את עצמכם באיזשהו מקום שאתם מתלוננים על משהו, דואגים משהו, נמאס לכם מאדם מסוים. למה? אגב, להפך. פעם אחת הלכתי כך ונזכרתי, רגע, רגע, אליהו, מה קורה פה? צא משם. שאלתי את עצמי שאלה, איך הולך האדם הכי שמח בעולם? בלי לעשות חילול השם וליצנות וכו'. מותר לאדם שמח להיות ברחוב, נכון? איך הוא הולך? מיד הרמתי את הראש כלפי מעלה לשמיים, משכתי את הכתפיים לאחור, והתחלתי ללכת בקצב מהיר. בידוע מהספרים שתנועה מייצרת רגשות. תנועה מייצרת רגש. יש מחקרים בשיטת פלדנקרייז שהוכיחו שתנועה מייצרת רגש ומתכנתת את התת-מודע. אצלנו במקורות, בספר מסילת ישרים ושער הזריזות, כותב אותו רמח"ל, שתנועה מולידה רגשות. כך שאם פתאום אני הולך למקום העבודה, הולך הביתה, יש לי שתי דקות הליכה. אני שואל שאלה, איך הולך, אני גם ככה הולך, אני גם ככה אשקיע את הזמן הזה, איך הולך האדם הכי שמח בעולם? אני מרים את הראש לשמיים, ומתחיל ללכת בקצב מאוד מהיר. הליכה מהירה עם תנועות מהירות, אני מותח את שרירי הפנים ומחייך, והולך ככה בקצב מהיר. האם זה ישפיע על הרגשות? זה פשוט באותו רגע יוליד רגשות. אתה יכול לדעת מה מתחולל בעולם הפנימי של בן אדם, אם אתה מכיר את ההליכה שלו, את קצב התנועה שלו. אתה יודע, אם זה בן אדם שחי מתוך איזשהו ייאוש שקט, הוא לא עושה תררה מכל דבר, הכל בסדר, הכל במנוחות, או שאצלו הכל זה התרגשות והתלהבות וכו' וכו'. אם אני משנה את הפיזיולוגיה שלי, אני משתמש באיזושהי מניפולציה חיובית כהשפעה על התת מודע שלי. אותי פחות הנה ללמוד שפה בלתי מילולית בלהשפיע על מוחות של אחרים, כמו ללמוד איך אני לוקח את הפיזיולוגיה הזו ומשפיע במסר עקיף לתת מודע. הדוגמה היא מדהימה. ישבתי בבית קפה עם חבר שלי, לא רוצה להזכיר את השם שלו, קוראים לו יוסי גולדמן, וישבנו שם באיזשהו בית קפה באור יהודה. הוא הגיע לפגישה עם מרפקים ככה על השולחן, הראש כלפי מטה, מדבר לאט, וראיתי שהאדם כרגע שקוע בדיכאון כבד. ננסה לדבר איתו, רוצים לדבר על איזושהי יוזמה מסוימת, לא זז, כבד! אני אומר, תשמע, יוסי, תנסה לשנות את מצב הרוח, כי אני לא יכול לסבול את זה, אני לוקח מונית עכשיו הביתה. אומר לי, מה אתה רוצה? זה המצב כרגע. אמרתי, לא יודע מה לעשות. אז בוא נדבר פעם אחרת, ניפגש פעם אחרת. אומר לי, נו, בוא נשאר. אמרתי, יש לי שאלה אליך. אם היה איזשהו כפתור, שאתה היית יכול ללחוץ עליו עכשיו, זה היה פשוט מחליף לך מוח, והגוף שלך היה מתמלא באנרגיה. היית עושה את זה? אני יודע, עם השטיות שלך, בחייך. אמרתי, לא, אם היה כזה כפתור. אומר לי, כן, נו, בסדר. אמרתי לו, יש לי כזה כפתור. אני רק צריך שלמשך 3 שניות תלחץ עליו. אומר לי, נו, דבר, מה זה? אמרתי, אני רוצה שתשמע עכשיו בקול הפנימי שלך, כאילו באמת, בכוונה. קיבלת את אחת הבשורות הכי משמחות ששמעת בחייך. מה זה? למשל, הוא בחר זכייה ב$3 מיליון. יפה. אני רוצה שעכשיו שנייה אחת, לא עכשיו לעצום ולעשות מדיטציה, שנייה אחת תשמע בקול הפנימי, כאילו מישהו בשיחת טלפון אומר לך, זכינו ב$3 מיליון. אני רוצה שתגיב בכוח העמדת הפנים, ל3 שניות תעשה חסד עם חבר, שואלים את האדם בשמיים, אם המלכת חברך עליך, תמליך אותי ל3 שניות. מוכן להמליך אותי? 3 שניות. ואני רוצה שתגיב בדיוק כמו שהיית מגיב אם היית זוכה ב$3 מיליון. תשמע את הכל ותגיב. אז הוא יודע שאני אברח אם הוא לא יעשה את זה, אז הוא יושב ואומר לי, ברוך השם. אמרתי לו, שקרן? שקרן? כך היית מגיב אם היית זוכה ב$3 מיליון? אמר לי, נו, ברוך השם. אמרתי לו, רגע, תשמע את הכל עוד פעם, תשמע את הבשורה, כנס לשם רגע. הוא עוד פעם עוצם את העיניים לשנייה אחת כדי לרצות אותי ואומר, ברוך השם. אמרתי לו, שקר וכזב. תן לי להראות לך איך עושים את זה. ראיתי שהשטח פנוי ולא נראה מוזרים בעיני העולם כרגע. יש עניין לא להיראות מוזרים בעיני העולם. לקחתי את האגרופים שלי וזרקתי אותם כלפי מעלה בתנועת ניצחון. מתחתי את שרירי הפנים כזה חזק וזעקתי בזעקה פנימית. יש! יש! בכזה כל הכוח, כאילו ממש זכיתי. אני ניסיתי באמת להיכנס שנייה אחת. כאילו אתה ניצח עכשיו אומרים באח הגדול, כן? והאח הגדול מביא לך משימה. עכשיו תלך במשך חצי שעה, תתנהג כאדם הכי שמח בעולם. אז הם היו עושים את זה, נכון? שלא ידיחו אותם. שלא ידיחו אותך מהעולם הזה. תשתדל להעמיד מהאדם השמח ביותר בעולם, כאילו באמת איך היית מגיב אם זכית. עשיתי את זה עם זריקת האגרופים כלפי מעלה, עם זעקה פנימית אמיתית של יש! עשיתי את זה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית. הוא! התחיל משום מה גם כן לעשות את זה פעם, פעמיים, 3, סיימנו הפנים שלו אדומות, חמצן זורם אל המוח, מחזור הדם משתנה, שרירי הפנים, יש לנו 10 שרירים בפנים שמשפיעים על העורקים ממש, היו שינויים ביוכימיים בגוף בוודאי, הוא התיישב, מבסוט, צוחק, אומר לי אליהו, אתה פסיכי על כל הראש, אתה משוגע, אבל בזמן שהוא אומר את זה, הוא לא שם לב שהכתפיים שלו כבר מתוחות לאחור, הוא מלא חיוך, העיניים שלו קצת דומעות, כנראה מההתלהבות מהתנועה, והוא פשוט מתנשף ומדבר קצת יותר מהר. אמרתי לו, יוסי, אתה שם לב למצב הרוח שלך? ולי, כן, אמרתי לו, עכשיו סיינו את התרגיל, תחזור בקשה לדיכאון שהיית קודם, אני אשים את הצליחה. די כבר עם השטיות שלך, נו, יאללה, בוא ביזנס, דבר! שנייה אחת, אמרנו, תחזור בחזרה פנימה אל המצב שהיית שם. קשה מאוד. כבר נגיע לתרגיל מעשי שנראה שיש אנשים שסבלו מחרדות ואפילו פוביות, ואנחנו הקטנים, רק באמצעות הדרכת התרגיל הזה, הצלחנו לעזור להם לצאת משם. עוד לפני היפנוזה ותרגילים מורכבים ומסובכים. הכלל הוא שהתת מודע שלנו, הילד הקטן שישב בפנים, לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. הוא חשב שבאמת עכשיו מורה גירדה את הלוח עם ציפורניים, נכון? זה לא קרה באמת, הוא פשוט בפנים מאמין, זה כך, הוא יוצר שינויים פיזיולוגיים כאלו, הוא משנה את האמונות הפנימיות. עכשיו, ברגע שהאדם מצליח להחזיק, זה יישא לבד אחר כך, אבל להחזיק, במשך 60 שניות, את כוח העמדת הפנים, לא משנה באיזה תחום אני רוצה, מה אני רוצה לגייס, אני רוצה עכשיו לפני יום עבודה, להעמיד פנים שאני האדם בעל ביטחון עצמי הכי מופלג שיש. לפני צניחה או לפני נהיגה, אני אחד המקצוענים החזקים יותר בתחום הנהיגה. לפני כניסה הביתה, אני אחד האנשים הכי שמחים בעולם. אם תצליח ליצור איזושהי התעוררות עצמית וליצור העמדת פנים למשך דקה, אתה תשכח מזה. הילד הקטן שבפנים עושה שלוש פעולות. אתה תמודע. כשאני מבצע את כוח העמדת הפנים, עושה שלוש פעולות. פעולה אחת, הוא מיד משנה את המיקוד. זוכרים שדיברנו על מערכת ההפעלה הרשתית? יש דברים שהוא משמיט, הוא מיד משנה את המיקוד למשהו אחר. הוא משמיט את הפרטים שאמורים כרגע ליצור חרדה או מתח או לחץ או טינה. והוא מחבר למשאבים חיוביים. אם אני הולך עכשיו ברחוב ואני רק שואל שאלה אחת, איך הולך ברחוב או איך הולך במדרגות האדם הכי שמח בעולם? ואני פשוט מסלק שנייה את האגו ונכנס לכוח העמדת הפנים. ובאמת הולך כמו האדם הכי שמח בעולם כרגע. אם אני אחזיק עם זה, דקה, זה הרבה זמן וצריך פה מוטיבציה, כן? זו אינטליגנציה רגשית. אני באופן של רמת התכנות משנה מיקוד. הילד הקטן שבפנים לבד ישנה את הקול הפנימי, ישנה את המיצגים הפנימיים ויחבר אותך למשאבים. אתם יודעים שזה משפיע אפילו על זיכרון. כמה פעמים קורה לי שאני שוכח מה אני רוצה לומר, שכחתי איזשהו מקור. ואני שואל לי, מה רצית לומר לי? זה קורה לי הרבה בשולחן שבת עם בני המשפחה, כשאני שוכח אני בעצם עושה מעין תנועה כאילו נזכרתי. איך אני עושה תנועה שאני נזכר באמת? נזכרתי! אז הם רואים אותי עושה ככה, נזכרתי! פעם פעמיים, ופתאום כמו לחם מתוך מצנם, טק, קופץ לך המקור או מה שרצית לספר. אתה תמודה פועל בתורה דו-סטרית. כשאתה נזכר איך פועלת הפיזיולוגיה, תפעיל פיזיולוגיה כאילו, נזכרתי. הפעולה הזו תיצור אמונה פנימית, כי זו שפה בלתי מילולית שמשפיעה יותר ממילים שאתה אומר, נזכרתי. זה מעורר. אפילו יצירתיות, אני לא שכח פעם הייתי בצבא, כסמל מחלקה, העברתי שיעור באיזשהו כלי נשק שנקרא מכך. כשאני מתכופף לי להבריג משהו שם בנשק הזה, שואלתי איזשהו חייל, סליחה, מפקד שירי, ואז הוא שאל איזושהי שאלה טכנית בנושא המכך. פתאום אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, יש לי בלאקאוט, אני לא יודע מה לענות לו. עכשיו, זה לא שכאן אני אומר לכם, באמת לא יודע. לעולם ירגיל אדם לשנה לומר, אינני יודע. שם אתה כאילו מפקד, אתה צריך להפגין מנהיגות, יושבים שם הקצינים שלך, פה כל המחלקה, אם תאמר, אני לא יודע, שרפת את המנהיגות. אני לא אשכח שאני מתכופף, מנסה, סליחה, לטפל במכך, הוא אומר לי, איך פועל המנגנון הזה והזה? לא יודע מה לענות לו. אני זוכר שלא ידעתי לענות לו, אבל פשוט מאוד נעמדתי כאחד האנשים הכי בטוחים בעולם במה שאני אומר. עמדתי כאילו אני בא לענות לו, כמו שצריך ביטחון, תחזור על השאלה. תוך כדי שהוא שואל, נפל לי שם רעיון יצירתי מדהים. שם הרגשתי ממש איך פיזיולוגיה מייצרת זיכרון וגם יצירתיות. אמרתי לו, תגיד לי, שי, כמה זמן אתה בצהל? ספר למחלקה. הוא אומר, שנה וחודשיים. אמרתי לו, תעמוד בבקשה. חייל בצהל, שנה וחודשיים, לא יודע איך פועל המנגנון של הנוקר שבמכך? אם עד מסדר שימון שמירה. אין לי תשובה לדבר הזה מכם, השבת שלכם בסכנה. כן. רצתי מהכיתה, ברחתי לאוהל, תפסתי את הקצין שלי בצבא. תגיד לי, איך פועל המנגנון הזה? למדתי אותו כמו שצריך, הגעתי למחלקה, ערב טוב. אתם ודאי בטוחים ש... והתחלתי להסביר להם איך להסביר לנוקר. איך מתנהג האדם שכאילו שכבר הצליח, כאילו שהוא בטוח, כאילו שכבר הצליח ברעיון, כאילו שהוא זוכה, כאילו שהוא מסוגל, כאילו שהוא הצנחן מספר אחד ואין לו שום חרדה בעניין. יש לכל אחד מאיתנו נקודות יבשות בלוז היומיומי. נקודות יבשות, שלא צריך להפעיל מחשבה. למשל, כולנו שוטפים כלים, נכון? גם אני שוטף כלים. כולנו שוטפים כלים מדי פעם. כמה זמן זה? 3 דקות, 5 דקות, אפילו יותר, נכון? תשמעו בבקשה שטיפת כלים. תשמעו רגע את הנקודות הללו. שטיפת הבית, מגב, מטטה, תליית כביסה. אלה פעולות שגם כך אנחנו עושים אותן, הן לוקחות לנו זמן. במקום שבו אני שוטף את הכלים, אני יכול לשים איזשהו סימן, איכות החיים, איכות התנועה. כשאני בא רואה את הסימן הזה, אני נזכר. יש לי זמן של 5 דקות שטיפת כלים. מה אני שואל את עצמי את השאלה בראש? איזה שאלה? איך שוטף את הכלים האדם השמח ביותר בעולם? במקום לשטוף את הכלים כך, אני שם מוזיקה, התנועות הן מאוד מאוד מהירות, בדרך כלל זה גם שירים מסוימים שאני מאוד אוהב לשיר אותם. מדי פעם, תודה בורא עולם ושוטף הכלים במהירות. עכשיו, אחרי שטיפת הכלים הזו, איך אני יוצא משם? וואו. העמדת הפנים. אחת הנשים שהכרתי באלעד שסבלה מחרדות קשות מאוד, שבעלה אומר, תעשה כבר משהו בעניין הזה. אמרתי, תבואי רק להצעה. עוד לפני שדבר על כלים עמוקים. איכות החיים, איכות התנועה. מה שאני מבקש לעשות, שימי איזשהו סימן על המגב ועל המטטה בבית. שאת באה לשתות, אני רציתי ליצור מצב שיש כמה תחנות קבועות ביום, ששם היא נכנסת באופן מודע, לא כשהיא קיבלה, אלא באופן יזום, בכוח העמדת הפנים, כאחד האנשים הכי שמחים בעולם שזכה במה שהוא רוצה. ואז שהגיע אל המטטה, היא רואה את הסימן שניצא על המטטה, רגע, אני גם ככה שוטפת את הבית, לא חבל על הזמן. בוא נשפיע על מערכת העצבים, בוא נעלה את רמת הסרטונין במוח, בוא נסלק, נשמיט חרדות. איך שוטפת הבית האישה הכי שמחה בעולם? יכולה לשטוף את הבית ככה ולומר, הוא לא סופר אותי בעלי, נמאס לי מהחיים, יש כל הזמן זה. ויכולה לעשות התנועות בשיא המהירות, בחיוך, בחבל על הזמן. אבל את גם כך עושה את זה. אז למה לא לפתח את האינטליגנציה הרגשית בזמן הזה? למה לא להתחבר למשאבים ולהשמיד דברים שליליים? שטיפת כלים, שטיפת הבית, תליית הכביסה. גם כך תולים כביסה. אז רגע, שימי שם סימן שיזכיר שאלה, איך תולה את הכביסה אישה הכי שמחה בעולם? לא צריך להיות עכשיו מכון כושר, אבל בדרך כלל זה עם חיוך, עם שירה. לא רק שפתאום מתחשק לי ונח עליי רוח של שמחה. לעורר את עצמי בכוח להיכנס לכוח העמדת הפנים. הסוד של התרגיל הזה, חברים, אמר לי איזה איש עסקים אחד, הדבר המשותף לכל אנשים, לגברים המצליחים בעולם, זה היכולת שלהם להביא את עצמם לידי פעולה. יש אנשים ששומעים, אומרים, יפה מאוד, נחמד מאוד, אבל מפה עד ההרצאה בעוד שנה שאני אולי ניפגש, שמעתי על כוח העמדת הפנים, זה מדהים. לא עשינו איזה שום דבר. אני מדבר כמובן לעצמי. אנשים מצליחים, זה אנשים שיודעים להביא את עצמם לידי פעולה. אני אומר לעצמי, אני אשים את הסימנים, כדי שבאופן ברמת התכנות, 2 דקות ביום, בכמה תחנות, אני נכנס לפעולה כאחד האנשים הכי שמחים בעולם. אז יש עוד הרבה מאוד נקודות מתות ביום שאני יכול להיזכר ולעשות את זה. אבל נקודות קבועות צריכות להיות. שטיפת כלים זה קבוע. שטיפת הבית זה קבוע. תליית הכביסה זה קבוע. שם אני יכול לשים לעצמי סימן ולהפעיל לזה. אותה אישה, גננת, שלחה לי מכתב. אומרת, אתה לא יודע באיזה אורות אני נמצאת. אבל אין זכר לחרדות. כי אותו מוח שמייצר חרדות, הפסיק לייצר חרדות. אותו מוח שמייצר חומרים שמעוררים, מייצרים דיכאון, מפסיק לייצר את זה. כי יש פה הרגל ברמה הרגשית להיות שמח. לאט לאט התת מודע מתחיל להאמין שיש דברים טובים בחיים. כשהוא מתחיל להאמין, יש מיקוד, יש השמטה ויש חיבור למשאבים.